כן.
היי.
אז נזכיר כמה הלכות השייכות לימים אלה. שנה, כבר דיברנו שאין, לפי מרן, אין דין של מחילה, דין שבוע שחל בו תשעה באב. כיוון שחל ביום שבת ונדחה לאחר השבת. מרן הביא שתי סברות, ופסק הסברה המקלה שאין לנו דין שבוע שחל בו תשעה באב, וממילא יש רק דינים של תשעת הימים. אבל תשעת הימים נהגו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, וגם לא להסתפר. האמת, מעיקר ההלכה שבוע שחל בו. בכל זאת, כתבו הפוסקים, שכמה ימים לפני תשעה באב יפסיק, לא יתגלח, לא יסתפר, כדי שלא יבוא לתשעה באב כשהוא מהודר. יבוא ליום הזה, צריך להרגיש כאב קצת, שיקר על פניו, כיוון שקשה היום הזה, שהוא יום שריפת בית אלוהינו. שריפת בית המקדש קשה מאוד, פעמיים נחרב, פעמיים נשרף האחד, קשה מאוד. אם כי בשבת אנחנו לא נוהגים שום מנהג, ואסור לנהוג שום מנהג של אבלות בשבת, נפקא מינה גם שלא יחמיר על עצמו באכילת בשר, כגמרא מפורשת. תשעה באב שחל בשבת, אדם מעלה על שולחנו בשר ושותה יין ואוכל כסעודת שלמה בשעתו, בלי שום שינוי. אותו הדבר המקווה והמקלחת לפני שבת, כמו כל שבת, אסור לשנות כלום. וכנ"ל גם לגבי החלפת הבגדים, לובש בגדים מכובסים, נקיים, צחצוח הנעליים, הכל כאשר לכל. יש נהגו לא לעשות דברים שיש בהם קלות ראש, כמו לפצח גרעינים או דברים כאלה, זה משהו אחר, זה עניינים שמנהגים שהם בסתר, וכבר גמרא בפסחים אומרת שבזה אין יהורה ואין משום משנה המקום, כי אף אחד לא יודע שהוא לא אוכל גרעינים בשביל דבר כזה, או מונע מעצמו איזה פיצוחים וכדומה. עכשיו, מה שכן חשוב לדעת, צריך לשתות הרבה, להתחיל לשתות מיום שישי, כי הגוף צריך לקחת רזרבות של מים, ואם אתה מכניס לגוף מים מספיק 24 שעות מראש, זה לא מועיל באותו יום ולא מועיל בשעות האחרונות, לא שווה כלום. צריך הרבה שעות לפני כן, 24 ואפילו 48 שעות, האדם מרגיש מצוין. אחד הדברים הטובים, תדעו, בשביל הצום, לאכול הרבה ענבים. אין כמו הענבים, שזה מרווה ומרגיע את הגוף, וזה יותר מאוכל. עכשיו, לגבי הסעודה, כל אחד יעשה מה שטוב לו. יש, עושים את הסעודה הבשרית בבוקר, ובערב עושים מאכל נוטרלי או חלבי אפילו, כבר אפשר לעבור 6 שעות, ויש עושים להפך, אבל לא יאכל דברים כבדים לסעודה האחרונה. אם כבר רוצה לאכול בשר, יאכל עוף, יאכל דברים כאלה, אורז, זה דבר שהוא מזין וגם מחזיק בגוף ולא עושה צמא, כי חשוב מאוד הצמא. השתדל גם לגמור מהר את האוכל, קצת מוקדם, שישתה אחרי זה, יאכל מיני פירות, כי בשעה הראשונה שאוכלים לא מרגישים, אחרי שעה מתחיל צמא, כי העקבה מתחילה לעכל את האוכל, אז מתחיל הגוף להיות צמא וזה לא טוב. אז אחד הדברים החשובים זה למנוע צמא מעצמו. עכשיו, תפילה של שבת הכל רגיל, סעודה הכל רגיל, מה לגבי לימוד תורה? דנו בזה הפוסקים, החתם סופר כתב בזה באורך. יש שכתבו שאפילו סתם בכל תשעה באב שחל באיזה שנה שלא יהיה, בין בשבת בין לא בשבת, שאחר חצות היום בערב תשעה באב לא ילמד תורה. למה? למעשה חלק מענייני האבלות כבר מתחילים מהצהריים, אבל לא כך. חתם סופר אומר, לא זו הסיבה. הסיבה היא שכיוון שהוא יעסוק באיזה סוגיה, בפרט תלמידי חכמים, שהתורה מאוד מאוד משמחת אותם, והם לא יכולים בלי לימוד תורה, שנאמר, פיקודי אדמה ישרים, משמחי לב. אז כיוון שהתורה משמחת אותם, אם הוא יעסוק באיזה סוגיה או בחקירה בהלכה, ביום ערב תשעה באב אחר חצות, לקראת הערב, אז מרוב התרדה שלו בסוגיה, יבוא לחשוב על זה גם בליל תשעה באב. וכי דרך האדם שהוא לומד איזה דבר, לחשוב על זה אחר כך וללמוד ושוב ושוב, אז יבוא אפילו המחשבות צפות לבד, וזה אסור, ויום תשעה באב אסור. עכשיו, מתי מתחיל הצום? הצום יתחיל 5 דקות לפני השקיעה, לא יותר. השקיעה זה 7:41. לא לפני, אז 7:35 יפסיק לאכול, יפסיק לשתות. וגם את הסעודה ישתדל לסיים, כמובן יתפללו מנחה קצת יותר מוקדם, ששאוכל בנחת, סעודה שלישית, ואנחנו מצפים, מאמינים שאפילו בלילה יבוא משיח, זה לא זה. היום הרבה פוסקים כתבו שבימינו אפילו בשבת יבוא משיח, משום שזה פיקוח נפש גדול מאוד שדוחה שבת. אז שערי ראינו שאם אדם לא עליכם ביתו יצא לתרבות רעה, ככה מובא מרן הבית יוסף מביא, ונודע לו בשבת ויש לו אפשרות למנוע את זה, מותר לו לחלל שבת לנסוע להציל אותה, עד כדי כך. אז כל שכן אנחנו, נשמות שלנו נקראות בנות מלך, ואנחנו הולכים ונופלים בגלות הקשה הזאת, 50 שערי טומאה, בפרט עם ממשלה כזאת והפוליטיקאים כאלה חסרי בושה, חסרי דרך ארץ, חסרי יהדות, חסרי הכל. אז אלה אכפת להם משהו מתורה, זה אכפת להם מהדת, אכפת להם מהיהדות, שום דבר. הנה גויים יש לך, מסתובבים בכל המקומות. תראה לך שכונת נחלאות פה בירושלים, שכונה קדושה שיסדו אותה קדושה עליון, כמה עם הרבנים שנספור לך, אני אגיד 100 זה מעט, שהיו שם מלאים כל השכונה הזאת, נחלת ציון, נחלת שבעה, נחלת יוסף, זיכרון יוסף, זיכרון יעקב, זיכרונות, נחלאות, כולה היום מלאה גויים שם, אתה לא יכול לעבור, כל חצר וחצר, כל בית ובית, שורצים שם, כל המינים של אומות העולם, מי עשה את זה? זה המדינה הזאת, עושים לך פסטיבלים, וכל מיני הצגות, אם זה בשוק מחנה יהודה, אם זה במקום שם, והחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. אז מה עושים? אחרי שסקיעת החמה, לא יישב בטל, ילמד הלכות תשעה באב. או מגילת איכה עם פירוש, יישב ילמד אותה עם פירוש ראשי, כדי שידע מה כתוב שם. עד שיעבור, לפני 20 דקות מהשקיעה אסור לעשות עדיין כלום, שום דבר. 20 דקות אחרי השקיעה מותר לטלטל מוקצה או להחליף בגדים או לחלוץ מנעלים, וגם זה יש מחמירים חצי שעה מהשקיעה. זאת אומרת, 8:10 בלילה אפשר כבר להחליף בגדים, 8:11 לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואז מותר יהיה גם להדליק אור וגם לעשות כל מה שצריך. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. עכשיו צריך לדעת דבר אחד, בליל תשעה באב אסור להרבות אור. יש כאלה שלא מדליקים אור חשמל בכלל, אלא אור קטן. והמקור של זה מהמדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא כשנחרב את המקדש בכה. והיו באים המלאכים לידו לנחם אותו. שאל אותה המלך שבנו מת, מה עושה? אמרו לו לובש שק. אמר גם אני אלבש שק, שנאמר על פי שמיים כדרות. ושק אשים כסותם. אמר להם מלך שבנו מת, מה עושה? אמר לו חולץ מנעליו. אמר גם אני החלוץ מנעלי. כה אמר השם השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. מלך שמת בנו מה עושה? אמר לו מחבא את הפנסים. אמר אף אני אעשה כן. חיבה את קולו. חשך השמש וירח כדר והכוכבים אספו לו גם. מכאן כתבו הפוסקים שאסור ביום תשעה באב להדליק אורות. אז לכן בבתי הכנסת היו נוהגים פעם לקחת איתם נרות, כל אחד נר ביד שלו, וקורא לאורו ספר קינות. אבל היום אנשים מפונקים, אבל לפחות גם אם משאירים חשמל, ישאירו אור אחד בלבד, ולא את כל האורות. בכל אופן חייב להיות שינוי בין יום תשעה באב לשאר הימים. גם דבר נוסף, רבנו ארי עליו השלום, שהלילה לפטירתו, הלילה בדיוק יוצא 440 שנה בדיוק, פטירתו, נפטר שין למד בית. הוא כותב שתיזהר מאוד ביום תשעה באב. מי שנזהר לא לסמוח ביום תשעה באב, ונזהר שלא להנות ביום הזה, כל השנה יהנה, כל השנה ישמח. למה? הוא אומר זה יום שבו הסתרה אחרה שמחה ועולצת. שכן בזוהר הקדוש כתוב על הפסוק בוישלח, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, על כן לא יחילו בני ישראל את גיד הנשא, כי נגע בכף ירך יעקב. מה עניין גיד הנשא? למה התורה אומרת על כן? משמע שלפני כן היה מותר לאכול גיד הנשא. הרי זה אסרה התורה גיד הנשא. וגם מי זה המלאך שנאבק עם יעקב? זה השטן. ידוע שכך המדרש מביא, השטן היה בהתחלה מלאך קדוש, סמך מם, יש בו שם קדוש, א' למד, שמו של הקדוש ברוך הוא. אלא שהוא קינה באדם הראשון וכתרג עליו ונהפך להיות מקטרג. שהפך להיות מקטרג, נעשה מלאך של חול, מלאך של טומאה. ירד מהשמיים ונלחם עם יעקב אבינו, עד אז הוא היה מלאך קדוש, מאותו רגע נהיה מלאך טמא, ויש שסה מלאכים, 365 מלאכים כנגד שסה ימות החמה. סמך מהם הוא כנגד יום תשעה באב, שולט ביום תשעה באב. תאמר לי, השנה זה יוצא שבת, נכון, אבל זה נדחה ליום אחר, אז הוא מחליף משמרת עם המלאך של עשירי באב. אז הוא שולט השנה בעשרה באב, צריך להיזהר ממנו. והוא אז שולט, ויש לאדם גם גידים, שסה גידים, כנגד 365 גידים. הגיד ששייך ליום תשעה באב זה גיד הנשה, לכן אסור לאכול גיד הנשה בבהמה, ואסור לאכול ביום תשעה באב. לכן דרשו, המדרש אומר שהצומות למדנו משם, הכן לא יאכלו בני ישראל את גידן, את תשעה תף תשעה א' אב, תשעה אב, גיד יוצא 17 בתמוז, ועוד נצאו שם עוד רמזים. אז נמצא שם, יש רמז בתורה שזה היום שלא אוכלים בו. מאמתי זה התחיל? מחטא הנחש אדם בחווה, אמר לו, ואיבה אשית בינך ובין האישה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, איבה, ראשי תיבות, איכה ישבה בדד העיר. מאותו יום שהנחש פיתה את חווה ואכלה מעץ הדעת, נעשה מה שנעשה ונעשית איבה בינינו לבין הנחש. אז הוא שולט ביום הזה. כל מי שנהנה ביום הזה נותן לו כוח ואחיזה. אז אלה שהולכים לטייל, הולכים כל מיני סטובי ברחובות, וכאלה הולכים, ופתאום הולך לכותל המערבי. תדעו, המנהג הזה הוא מנהג קדוש, אבל הם קלקלו אותו. בשנת תרפת, חשוב מאוד לדעת, שנת תרפת היו אז האירועים הנוראים, ויש מזה כבר 83 שנים. לפני 83 שנה, מאורעות תרפת התחילו ביותחת לחודש אב. מאיפה זה התחיל? זה התחיל בליל תשעה באב. היה מנהג של אנשי הקיבוצים בליל תשעה באב, היו באים הבנות והבנים שלהם, בכוונה אמרתי בנות בראש, הם היו המארגנות. אני עוד לא הייתי בעולם, אבל אבותינו סיפרו לנו. היו באות הבנות, ועושים תהלוכה משער שכם, בשרים ורוקדים בליל תשעה באב, והערבים לא יודעים איזה חג זה. יודעים, יש חג פסח, יש חג הסוכות, יש שמחת תורה, יש חנוכה, יש פורים, היו קוראים לו הערבים, עדן מסחרה. יענו עושים צחוק, עדן מסחרה. חג הליצנים. אבל עד השועדה, המציאו לזה שם, עדל גזוז. מה העניין? הם היו באים צמאים, היו עומדים בדוכנים בשער שכם או לאורך השוק, ושותים גזוז. אז הערבים היו מראש מכינים גזוז בליל תשעה באב, ומוכרים להם. ואחר כך היו באים לכותל, משתוללים שם, בנים ובנות, ובאותה שנה יצא המופתי, התחיל לצעוק. הם עמדו ואמרו, שמה ישראל, הכותל כותלנו, הכותל אחד. כמו שם השם, הזכירו את הכותל. ומאז פרצו המאומות. הוציאו הערבים שמועה, שהיהודים רוצים לקחת את מוחרם משריף. זה הר הבית, נקרא מוחרם משריף, הגבעה הקדושה, ככה שמו. ונהיה מאומה גדולה, והתחילו להשתולל, בצפת שחטו יהודים, במוצא, פה בירושלים, ליד קבר שמואל הנביא. הכי גרוע היה בחברון, שם נהרגו קרוב ל-90 נפשות, שחטו אותם בצורה הכי אכזרית. אז לא יודע משום מה כל הזמן הטבח בחברון, אבל לא רק בחברון, ברחבי הארץ כולה, אפילו בחיפה היה, למעלה מ-200 הרוגים היה יהודים, נשפך דמם, ברצח אכזרי ושפל הכי גרוע שיכול להיות, משהו נורא והיום. אז אכן תדעו, זה כל הטיולים האלה בכותל ובליל תשעה באב, בכלל אדם יכול לא לצאת מהבית כמו אבל עד הצהריים של יום תשעה באב, עדיף אפילו אלה שהולכים לבית הקברות, לא טוב שילכו בבוקר. לפני הצהריים זה דין קשה. אדם יושב בביתו, בבית הכנסת, ילמד שם. ילמד, לא חסר מה ללמוד. יש גמרא מסכת גיטין, מדרש רבה איכה, מדרש תנחומה על חורבן הבית, ילקוט שמעוני על איכה, תלמוד ירושלמי, מסכת תענית, המון המון, כמה אגדות וכמה עניינים. יש ספר יוסיפון, יש ספר שבט יהודה, ועוד ועוד ספרים שמתארים מה היה בחורבן בית ראשון, מה היה בחורבן בית שני, כל ההיסטוריה הזאת. יש מדרש עשרה הרוגי מלכות, כל אחד ואחד מהם איך נהרג, מתי נהרג, ובאיזה צורה נהרג, בין כמה היו, כולם ישישים למעלה מגיל מאה. רובם מעשרה הרוגי מלכות היו בתענית 70 שנה, כל אחד 60-70 שנה בתעניות. רבי חוצית התורגמן, הגיע הזמן ההריגה שלו, יום שישי. אמר להם, תחכו רגע, תנו לי עוד מצווה אחת לעשות. הוא אומר, איזה מצווה יש לך לעשות? הוא אומר, עוד מעט תתקדש היום, שעה ורבע לפני השקיעה, אני יכול לעשות קידוש, אני אעיד יום השישי ויחולו השמיים והארץ. יהיה שותף למעשה בראשית. אמרו לו, אוי, אתה עוד מאמין בו? תראה, אתה אמר להם, מה אתם מדברים? מי המליך אתכם? ומי מסר אותי בידכם? הוא! אמר, אם הוא רוצה, יהרוג אתכם עכשיו. אם לא, אז אני הולך כפרה על ישראל. מה אתם... זה? והתחילו לריב איתו. הגיע הזמן, לקח את הכוס. אמר, יום השישי, ברגע הראשון שהתחיל. יום השישי, ויכולו, שמה, שחול צבעם והרגו אותו. וכך היה עם עוד כמה, רבי יהודה בן בבא אותו סיפור, רבי יהודה בן נמה, ומה שעשו עם רבי עקיבא ביום הכיפורים, בשעת קריאת שמה בבוקר, זה משהו מבהיל יותר מהכל. אז אדם לומד את זה, ומעורר את זכותם ביום הזה, מחליש את כוח הסתרה אחרה. לכן גם אסור לבוס נעליים, לכן גם אסור לשוחח שיחות בטלות, צריך להיזהר מאוד לא לומר שלום. אנשים נזהרים, תחבו את הטלפונים ביום תשעה באב, תעשו לי טובה. מי שרוצה להצליח, תאמינו לי, סגולה להצליח כל השנה. בצאת השבת, לכבו את הטלפון, לא להשאיר טלפון דולק, בשום פנים ואופן. למה מביאים שיחות? כל שיחה, מה נשמע, איך עברה שבת, שלום, מה שלומכם, שבוע טוב, וזה לא שבוע טוב, לא אומרים שבוע טוב, ולא אומרים שום דבר, אפילו קדיש תתקבל, בסידורים לא היו אומרים, כי תפילה לא מתקבלת ביום הזה. השכבה לא עושים, מי שברך לא עושים. כי אי אפשר שתפילה תעלה ביום כזה, כתוב בפסוק, סקוטע בענן לך, מעבור תפילה. יש ענן סוגר את השמיים, תפילות לא עולות. לכן יזהרו מכל זה, ואל תלמדו מכל מיני אנשים אחרים שעושים. אחד קורא לי פתח אליהו, ההוא שירת הבריאה, הרביעי תפילה לחבקוק הנביא, החמישי נשמת כל חי, כל זה אסור ביום תשעה באב. חוץ מהתפילה, אפילו תפילה זה רק בדור האחרון, עכשיו התחילו להתיר, בגלל המקובלים. לפני כן, לא היו אומרים את כל סדר התפילה הזה. ערבית בקושי אומרים את הברכות של קריאת שמה, עמידה, וזהו, ואחר כך קינות. שחרית, לא היו עושים כלום. מתחילים ישר האזינו, ואומר יוצר, ברכת יוצר, אפילו את ההללויות לא היו אומרים פעם. אחר כך אמרו, בא חכמי הקבלה ואמרו, שצריך להגיד את כל הסדר כמו כל ימות השנה. ואחרי חזרת השץ, מיד היו חולצים את התפילין, יושבים על הארץ ותחילים להגיד קינות. זה דבר פשוט. אבל היום המנהג קצת השתנה, אבל לא שיבואו לידי קלות ראש עם הדבר. גם תדעו, יש עוד הלכה, שזה הלכה, שאסור לומר קינות עם תפילין. כיוון שזה כתוב, לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. ובשעת הקינות אסור שיהיו התפילין עליו, יחלוס התפילין מעליו, ואז יאמר קינות. עכשיו הסדר בלילה, כמה שזה, כן. אסור, 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 אפילו אדון עולם אשר מלך, יא ריבון עולם ועלמיה, לא אומרים כלום. מתחילים ישר אלוהינו ואלוהי אבותינו, זוכן בזכרון טוב מלפניך. אפילו לשם ייחוד לא אומרים. אל תובה ואל תשמע להם. כל השאר זה נגד ההלכה. עכשיו בלילה, שאלות עוד מעט. בלילה, מה עושים בלילה? אחרי שחולץ את הנעליים, אמרנו חצי שעה אחרי השקיעה, או 20 דקות אחרי השקיעה, חצי שעה מותר לעשות מלאכה. בתנאי שיאמר, ברוך המבדיל בין קודש לחול. ילכו לבית הכנסת, נוהגים לשבת על הארץ, אבל רבנו ארי כתב לא לשבת ישר על הקרקע, אלא ישים דבר חוצץ בינו לבין הקרקע, מכמה טעמים. אין הירושלמי כתב משום חולי, רבנו ארי כתב כיוון שהקרקע התכללה בחטא אדם וחווה, אז היו טל כללות, 10 אדם, 10 חווה, 10 נחש, 9 הארץ. אז אחת הכללות, וקוץ ודרדר את עצמך לבגולה, אז הארץ יש עליה תומעה. אמנם רבי אברהם אזולאי כתב שזה מדובר בקרקע שהיא אדמה, אבל אולי מרוצפת זה שונה קצת, וגם אולי בארץ ישראל זה קצת שונה, וכן גם אם זה קומה עליונה זה קצת שונה, אבל לא שאין, צריך להיזהר. לכן לך תחילה, לא לשבת על גבי קרקע, אלא ישים או שטיח או בד, ואפילו לבוס 10 מעילים, לא שווה. אבל לפשוט מעיל אחד, ישים אותו על הארץ וישם עליו, זה שווה. שיהיה דבר שמפסיד בינו לבין בגדיו. למה? גם בפרט שיש סטרה אחרה, והיום הזה סטרה אחרה שולטת מאוד. לכן צריך לעשות הכל כדי שלא תשלוט. עכשיו, מה עושים בלילה? יתרו, תעזור לי. מה עושים בלילה? הולך לבית הכנסת, כל אחד יקנה לו סידור עם ספר קינות של 9 באב, של 4 עניות. לא יבוא לבית הכנסת, הוא מחפש מה לקרוא, מה לומר. צריך לדאוג לכך. ואם אין לו מקום לשבת, יביא איתו איזה שרפרף או איזה שטיח או קרית מהבית. הכי טוב להביא קרית. שים אותה באיזה פינה וישב שם. נעליים כמובן, אסור לדבוש נעליים. חוץ ממי שהוא נכה, זה משהו אחר. עכשיו יושב על הארץ, מתחילים לומר על נערות בבל, זה הפתיחה של התפילה, כיוון שלכל חג יש לו איזה מזמור, זה באבונות, המזמור שלו על נערות בבל. ואחריו אומרים מאזינו. מאזינו, עומד שליח ציבור, מתחיל תפילת ערבית. תפילת ערבית רגילה, בעמידה צריך לומר אתה חוננתנו. אז יש לנו כמה תוספות בעמידה של ערבית, אתה חוננתנו, אחר כך מגיע לתשכון, אומר נחם, כאן אומנם יש מחלוקת חילוקי מנהגים, זה חילוקי מנהגים, האשכנזים, וחלק מהעדות הספרדים לא אומרים נחם אלא במנחה. אבל דעת מרן רבי יוסף קארו, מנהג ארץ ישראל, אומרים נחם בכל התפילות. לכן בלילה אומר, וחבל להפסיד את התפילה היקרה הזאת, אומר בלילה אתה חוננתנו, בתשכון אומר נחם, ושומע התפילה אומר עננו, כי הצום מתחיל כבר מהלילה. זה כל התפילות של 9 באב הם כך. ערבית של מוצאי 9 באב כבר אין את כל זה, אפילו שהוא אז בתענית לא אומר כבר עננו, כי כבר התענית יצאה, ואפילו מפלל אותה מוקדם, כי אומר ערבית של יום המחורת, זה לא של אותו יום. עכשיו גומרים תפילת ערבית, צריך דבר ראשון תדעו מה הכי חשוב לקרוא, זה מגילת איכה, גם בלילה, גם ביום. ולכן טעות יש ביד הרבה בני אדם, מסיימים תפילת שחרית, הוא הולך. אחד הולך לעבודה, הוא הולך לכותל, אחד הולך לא יודע לאן שהוא החליט ללכת, לכנסת של אבא שלו, אחד הולך לבקר את אשתו, ולוקח איתו ספר קינות וקורא קינות, ולה היא המצווה העיקרית לקרוא מגילת איכה, פעם אחת בלילה, פעם אחת ביום. רק לא תקנו עליה ברכה, כך כתב מרן הבית יוסף, בפני שאנחנו לא רוצים שזה יהיה קבוע. היה צריך כמו מגילת אסתר, כמו שאומרים מגילת אסתר בליל פורים, ושונים אותה עוד פעם ביום, היינו צריכים לקרוא מגילת איכה, עם ברכה. אבל לכדי שזה לא יהיה דבר של קבע, לא תקנו לברכה. אז ממילא גם שהיינו לו, מה אנחנו רוצים שיהיה כך, אנחנו רוצים שיהיה יום טוב, לא שיהיה יום כזה. אז אכן מיד אומר אלא שיש פתיחה לזה, למי אבקה וכף אכה, מסיים באיכה ישבה בדד הכונן, ומתחיל איכה ישבה בדד פרק פרק, פסוק פסוק, מילה מילה, אות באות, הכל אחד אחרי השני. הפרק האחרון נוהגים לומר אותו כל הציבור ביחד, פסוק פסוק בקול בוכים, קול של בכי ויללה, וכופל את הפסוק האחרון, כיוון שהאיכה מסיימת בפסוק לא כל כך טוב. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד, מה נפסיק שמה? חוזר ואומר את הפסוק שלפניו, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ואחרי זה אומרים את הקינות. מה הכי חשוב? ספירת השנים של חורבן בית המקדש. בית המקדש נחרב בשנת ג' אלפים תף תף כף ח'. זאת אומרת, השנה, אם עד תשע ואב לא בא משיח, זה יוצא 1944 שנים. אני חוזר, 1944. ואם תרצה לדעת כמה זה מחורבן בית ראשון, תוסיף על 1944, תוסיף 490 בדיוק. כמה זה, נו? תעשה חשבון. כמה? 2,334. 2,334. 2,334 מבית ראשון, אבל אנחנו לא סופרים לבית ראשון, אלא סופרים לבית שני. וכדי לדעת את החשבון בדיוק, מחוץ, אם מי שלא זוכר את התקח, אז אמרו כך פשוט, תוציא חיים מהתאריך הלועזי שלהם, מה שמם. הם 2012, נכון? תוציא 68, שזה גימטריה חיים. תוריד 68 מ-2012, תקבל 1944. נכון? כן? אז זה החשבון. אז אם כן, סופר, וצריכים לבכות אז על חורבן בית המקדש, על שריפת ההיכל. אחר כך קוראים קינות. הקינות, יש קינות שונות. למשל, יש קינה אחת שמתארת את הריגת זכריה. וכבר כתבו הפוסקים שלא לומר אותה. כיוון שלמה לנו לעורר קטרוג ולהזכיר שיהודים הרגו את זכריה הנביא. אנחנו לא רוצים לעורר קטרוג. לכן גם אין קינה על הריגת גדליה בן אחיקם. כמו שהוא נהרג בידי יהודי. אנחנו לא רוצים הלילה לעורר קטרוג. די לנו מה שקרה איתנו. לכן נדלג עליה. לכן גם המדקדקים, כך אומר רבי חיים פלאצ'י, יש כאלה אומרים, לא מבטרים על זה. מדוע בליל פסח אוכלים? אומרים, למה אתה רוצה, לא צריך להכניס לי את ליל פסח לכאן? עזוב את פסח במקומו, ועזוב לי את תשעה באב במקומו. מה אתה מזכיר לי כעת ליל פסח? אז יש כאלה מקפידים דווקא כן לומר את זה. ואוהבים את המנגינה שלו, ושואל לו. אז המדקדקים מדלגים עליה. למה? בגלל שהגמרא אמרה, הסביעני במרורים, הרווני לענה. הסביעני במרורים זה מרור של ליל פסח. הרווני לענה זה ליל תשעה באב. אותו לילה שחל תשעה באב, חל פסח באותה שנה. שנה היה בשבת, ונדחה, תשעה באב נדחה לאחר השבת, כמעט ידחה, ידחה בעזרת השם, יהפך לששון ושמחה. ולמה זה? כיוון שהגמרא אומרת לה, אחת הסיבות שנחרב את המקדש, ביטלו אכילת מצה בליל פסח. אמרו, לא צריך. שנאמר, גלתה יהודה מעוני. מה זה מעוני? גלתה שלא אכלו לחם עוני. אז ביטלו את פסח, נסעו להונגריה, לרומניה, לשוודיה, עשו נסיעות לסין, הלכו לשם, עזבו, שמרחם עלינו. אז לכן קרה מה שקרה. לכן יצא לנו בדיוק אותה לילה כמו ליל פסח. עכשיו מה עושה? גומר את הכל, הולכים הביתה, אסור להגיד שלום איש לרעהו. וילך כמה שיותר מהר לביתו, בדרך הקצרה, לא מתיידים הלילה ולא מספרים סיפורים ולא משוחחים. יושב בדד וידום, ייקח ספרים וישב ויקרא. יושבים על הקרקע, מצווה לישון גם על הארץ, עושים מזרון. היום אנחנו אנשים עדינים, אבל בעיקר ההלכה, הישנים ממש על הארץ. פורס סדין וישן על הארץ. רק זה יקום בבוקר פלטה. אם יקום, יודע איך יקום. ונוהגים לקחת אבן ולהניח תחת הקרית, כדי לזכור זכר יעקב אבינו, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותה, וטוב לחנך את הילדים גם, שילד ייכנס לו לראש, הלילה נחרב בית המקדש. גם יש רבי בנימין מתודלה, עליו השלום, הוא היה לפני 1,000 שנה, נוסע גדול מספרד, מסתובב בכל העולם, הגיע לרומא. ברומא, בוותיקן, שם, ימח שמם וזכרם, יש להם שני עמודים מבית המקדש. שני עמודים האלה נקראים יכין ובועז. מה הסיבה של ארון קודש? תמיד בונים עמוד מימין, עמוד משמאל, זכר לעמודים שעשה שלמה בבית המקדש בהיכל. אחד קרא יכין, השני קרא לו בועז. אלה שני העמודים נעקרו, גגלו אותם ושמו אותם שם בוותיקן. כותב רבי בנימין מתודלה, ואני הייתי שם בליל תשעה באב, ונכנסתי לשם. היה לו קשרים עם השלטונות, נתנו לו להיכנס. וראה את הכלים של בית המקדש, את המנורה, וראה את הציץ, ואת המעיל של הכהן גדול, והפרוכת ענקית, 10 אמות על 10 אמות. אתה יודע מה זה 10 אמות? 5 מטר על 5 מטר, ועוביה טפח, עשויה מ36 חוטים, שעשויים מזהב, תכלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש ועיזים. 6 כפול 6. עשו 6, שזרו את זה, מעשה אורג. שזרו את זה כפול 6, שמי, על מי מנוחות, ממני. נעים אינת. תאר זה זה שאלה, נו. צחחתי. נזכור, שמה ירדם, השכח לי, מה אני אעשה? הבגדים שמחליפים, יפה אמרת, אסור ללבוס ביום תשעה באב בגדים מכובסים, ואסור בליל תשעה באב ללבוס בגדים מכובסים. לכן כדאי שיכין לפני כן. השבוע יכין לו, אם הוא רוצה ללבוס במוצאי תשעה באב חולצה אחרת או בגד אחר, ילבש אותו לשעה אחת כדי שיוכל ללבוס אותו במוצאי תשעה באב. כנ"ל המכנסיים וכנ"ל הגרביים. כן. מה אני איש מודיעין עכשיו עשית אותי? או 144. חכה רגע. עכשיו אם כן, אז היה, איפה היינו אנחנו? היה שם רבי בנימין מתודלה, היה שם במרתפים, אמר, ואמרתי תיקון חצות, גיפפתי העמודים והזילו מים. ואמר לי הגוי שם שכל שנה בליל תשעה באב העמודים האלה בוכים. כך גם יש בכפר קבול בגליל, זה מסוכן שם עם מחסמם. יש 3 כפרים, ערבה, סכנין וקבול במשולש הערבי. כפר קבול, שם קבור מיכה המורשתי, מיכה הנביא. מולו יש מערה שקבור קבורים בה רבי יהודה הלוי ורבי אברהם אבן עזרא. וכל שנה בליל תשעה באב, כך כותב הרב חיבת ירושלים, שם קבור גם רבי שלמה אבן גבירול, שומעים בחצות לילה כל צעקות איומות מחרידות את הלבבות. כך כותב הרב חיבת ירושלים עוד לפני 300 שנה, ונשבע לי אותו גוי בשבועה חמורה שלהם שכן הוא. וכך אבי ואבי אביו אמרו לו שכל שנה ושנה יש שם צעקות נוראות בתוך המערה הזאת של רבי שלמה אבן גבירול. שם קבור, הוא תמיד חכם עצום, רבי שלמה אבן גבירול. רואים את זה מכתבה, ואיתו עוד 2 משוררים, רבי יהודה הלוי, רבי אברהם אבן עזרא, המפרש הגדול של התורה. אז הם קבורים בכפר קבול. זה דבר ידוע. גם בכותל יש אבן אחת שכל שנה בליל תשעה באב מורידה מים. זה דבר ידוע. יכול להיות שזה מים שבאים מתוך בית המקדש או מאיפה זה, אבל זה סימן, הקדוש ברוך הוא פוקד את המקום הזה כל פעם מחדש, מתגעגע אלינו. וכמו שכתב רבי שמעון לוי, שביום תשעה באב הצהריים מכנס הקדוש ברוך הוא כל שנה בשעת המנחה כל פמליה של מעלה, ושואל אותם האם לא מספיק דמעות הורידו ישראל שהגיע הזמן שאני אגאל אותם, תיעץ עם פמליה שלו. אז היא רצון שכבר לפני זה תהיה החלטה שבעזרת השם ניגאל. איזה אתה עונש, רק עוד 7 שעות אתה צריך לשאול שאלות. אני פה איתך עוד 7 שעות בלי נדר. מה? מה רבנו טעם? מה? אני לא יודע. אני לא יודע, תעשה מה שאתה רוצה. כן. זה לפי ההלכה, אני מדבר פה הלכה, סליחה, אני, אתה לא מכיר, אתה פעם ראשונה פה. אנחנו מדברים על הלכה לא חומרות. חומרות זה תלך איפה שיש מחמירים. אנחנו פה אומרים את ההלכה נטו. עכשיו יוצא איפה? לשטוף כלים מותר, שלא יבואו נמלים ביתושים, אבל להשתמש עם כפפות. כיוון שאסור להושיט אצבעו במים, אז השתמשו עם כפפות. או מי שיש לו מדיח, מדיח. מותר להפעיל מדיח. אין בזה איסור. כן, את הכלים של שבת, מה, נשאר שם זוהמה, ישאיר את זה שם, יהיה לזה ריח לא טוב, יבואו יתושים ויבחושים, וזה יכול להביא גם כן, השם ישמור, היום יש חיידקים שונים ומשונים, אז מותר, זה מפני ניקיון, זה מותר. בגדי שבת מורידים אותם, מה? לא, אסור, ודאי צריך להוריד אותם. לכן 20 דקות עד חצי שעה אחרי השקיעה יוריד את בגדי שבת, לא יישארו עליו. אתה עוד פעם תשאל, אתה היית פה ואני דיברתי על הבגדים ואתה חוזר 7 פעמים. מה השאלה עכשיו? מה ההבדלה? חכה רגע, ההבדלה יפה מאוד. הוא שאל שאלה יפה, משה, למה אתם צועקים עליו? שואל מה עם ההבדלה. אז עם ההבדלה, אחרי העמידה, שמסיימים את העמידה, חזן יהיה חכם ונבון, יחכה שרוב הקהל סיימו את התפילה, לוקח נער ומברך עליו בורא מעורי האש בלבד. ומי שלא שמע היה באמצע העמידה, החליט להאריך שם, ואין להאריך ביום תשעה באב. אמרתי לכם, התפילות לא כל כך רצות, אז תזדרזו. מי שלא ברך, יכול אחר כך לברך בעצמו. ברכת מעורי האש על הנער, זה הכל. ולא יותר מזה. בסמים אין לנו, ולמחרת בערב הבדלה, אם כבר אז נשלים את ההלכה, מחרת בערב 20 דקות אחרי השקיעה, שזה אומר 8:10, 8 בדיוק, נכון? 8:00, 8:00, ואל תחמירו ואל תשמעו ללוחות האלה, הם כולם שקרנים ומצערים את האנשים בחינם. ב-8:00 אתה יכול להגיד קריאת שמע אם התפללת ערבית, ולקחת כוס ולעשות עליו הבדלה שתי ברכות בלבד, בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול, זה הכל, ואחר כך ברכת הלבנה. זה הסדר. עכשיו אנחנו עם הלילה, עדיין עם הלילה. אתה רוצה להריח בלילה פסמים? בא לך להריח, אפשר, יש מחמירים אבל מותר, בפרט מי שרוצה להשלים 100 ברכות. זה באמת בעיה חמורה עם המאה ברכות, חייב לשמוע מהשליח ציבור לצאת ידי חובה, או זה, אבל יכול להשלים על ידי ריחות. עצה, הסבה, ויברך על פרי, יברך עליו שנותן ריח טוב בפירות. כל שעתיים, אפשר גם כל שעה, יש קצת כולה בדין הזה, כן. מה רוצה שמי? צועק, רק צועק, אני לא שומע כלום. עבר שם השעות, עבר, יהי רצון שכאילו עבר, נו מה? מוצאי שבת, נו? אמרתי לך. מה זה שאוכלים? עכשיו אחר סעודה שלישית, רוצה כבר לאכול? מה זה בלועה? מי שחולה, תגיד מי שחולה, אישה הרה, אישה מניקה, שמותר לה לאכול, שהיא מרגישה לא טוב, והשנה צום דחוי, אז אפשר להקל. אסור לה לאכול עד שתעשה הבדלה. אז מה תעשה? יין אסור לשתות. אז מה הדרך הטובה ביותר? לקחת ילד, שהוא לא בגיל מצוות, או אפילו למטה בגיל 9, והיא תברך בורא פרי הגפן, והיא לא תשתה מהיין. תגיד לו, אני מכוונת להוציא אותך ידי חובה, אתה לא תברך, תשמע ותענה אמן, והוא ישתה מהיין. מיץ ענבים, שישתה מיץ ענבים, ולא לוגמב מספיק. בסדר? ואם לא, אז תיקח בירה. איזה מצווה יש לעשות מיד הבדלה? אין שום מצווה. מתי שהיא צריכה לאכול? רוצה לאכול ב-10 בבוקר, ב-12, אתה כל אתה רוצה שאני אגיד לך? 12 בצהריים, 2 אחר הצהריים, מתי שהיא מחליטה לאכול או לשתות, או שהיא צריכה לאכול או לשתות או לקחת כדורים, שיקח כדורים הנייה, אבל כדורי אש. והיא אז תעשה הבדלה. בסדר? אתה רגוע עכשיו? יופי. כן. יפה שאלת. הוא שואל שאלה חמורה. מרן בית יוסף כתב שאפילו שיצא תשעה באב עדיין אסור לנו הרבה דברים. למה? מפני שרובו של בית היכל נשרף בעשירי. ורבי יוחנן אמר בגמרא, אם אני הייתי שם, הייתי קובע את הצום לא בתשעי אלא בעשירי. אז אם כן, כל שנה שתשעה באב יוצא בתשעי, אז אנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין למחרת עד הערב. אשכנזים מותר להם אחר הצהריים. לנו אסור עד הערב, כי מרן כתב עד שקיעת החמה של העשירי. מה הדין השנה? אז הרמ"א כתב בפירוש שבמוצאי תשעה באב ממש אסור. מחרת ביום מותר. רק מי שהוא חולה או אישה בהיריון או דברים כאלה, מותר להם לאכול בשר במוצאי הצום. עליו אחי לא יעשה כן. אבל יין של ההבדלה, כמו שזה צורך מצווה, מותר לשתות אותו. כך כתבו כל הפוסקים. פה אין בעיה. או ייקח מיץ ענבים. ואם אין לו מיץ ענבים, ייקח יין, מותר לו לשתות יין. לא יכול לשתות, ישתה מלוא לוגמה ב-45 גרם. עכשיו אנחנו עדיין עם יום תשעה באב שחרית. רבותיי, בואו לא נעשה, אני רק רציתי את ההבדלה לעשות גשר, שלא יישארו חורים לא ברורים. עכשיו, מה עם יום תשעה באב עצמו? יום תשעה באב עצמו קם בבוקר, נוטל ידיים עד קשרי אצבעותיו, מברך על נטילת ידיים רגיל. ברכות של השחר, הכל מלא, חוט דעת הרמה, או יש איזה נוהגים שלא לברך שעשה לי כל צורכי. מעיקר ההלכה דעת מרן מברכים שעשה לי כל צורכי. אפילו שזה נתקן על הנעליים, אבל ביות ויש הרבה אנשים שלובשים נעליים, וכן יש נשים בהיריון או יש כאלה שלובשים ואנחנו צריכים אותם, בסוף סוף זה נתקן לצורך, אז אפשר לברך. דעת מרן שמברך. לא, עיקר ההלכה, עיקר ההלכה עד קשרי אצבעותיו. מה שאנחנו עושים על כף היד זה לא בגלל רוח רעה ולא בגלל נגיעה, אלא בגלל שלא יחזרו המים ויתמאו את הידיים. אבל ביום תשעה באב השאירו את זה על ההלכה נטו, שזה יהיה עד קשרי אצבעותיו ולא יותר. עכשיו, רק שלא נפסיד את שאר הפרטים החשובים, שזה חשוב לכולנו. לגבי הנחת תפילין, תדעו, יש פה בלגן גדול, עצום, מההתחלה עד הסוף. צריך להיזהר מאוד שאדם לא יעשה מצד אחד חסידות, ומצד שני דבר שזה איסור דאורייתא. אם אדם עושה נגד מנהג המקום, הרי זה עובר משום מחלוקת שהיא איסור דאורייתא. ומשום איסור נוסף, לא תתגודדו שזה איסור דאורייתא. היום לא נזהרים בזה ולא שמים לב, ויש גם אולי איסור יהורה גם כן, שזה עוד איסור. אז הנה כבר שלושה איסורים יש. כלומר, אם אדם מתפלל בבית הכנסת, ששם לא מניחים תפילין בשחרית, אסור לא להניח תפילין יחד איתם. הן משום שהוא משנה משום המחלוקת, הן משום שהוא עובר על לא תתגודדו, הן משום איסור יהורה, הוא מראה אני חסיד ואני מניח תפילין בבוקר, אתם לא. וגם יש בזה איסור גדול שהוא מראה את עצמו שהוא מניח תפילין נגד המנהג גם, כי המנהג העיקרי היה לא להניח בבוקר. כל הגאונים וכל הפשטנים כולם כתבו שאין להניח עד הצהריים תפילין בכלל. באו המקובלים ואמרו מניחים. רבנו ארי לא כתוב מה הוא היה עושה, אבל היה מניח בביתו בצנעה, גם הוא היה נזהר לא לשנות בפומבי. אבל הרשש בבית אל נהג להניח בבית הכנסת שלו, כיוון שזה היה בית כנסת סגור, אין מקום יותר מ-12 מקומות. תראו עד היום, ישיבת בית אל, אי אפשר שם להכניס אפילו סיכה. 12 איש היו נכנסים, וזהו, רק האנשים הקבועים. אז הם היו מניחים תפילין. לא היה יהורה, לא היה שום איסור, ולא התגודדו. באו היום, כולם נהיו מקובלים. בסדר. אז מניחים תפילין. ומניחים גם של רבנו תם. בסדר. אז הניחו. אבל לא ילך ברחוב עם ציצית ותפילין. זה אסור, זה יהורה. למה? יש לך, כל האשכנזים לא מניחים, רק בצהריים מתחילים לפני מנחה ומניחים. מה אתה הולך לעיני כולם ואתה מראה, תראו אני הולך כזה צדיק, היום יום תשעה באב המלאכים לא עובדים בתשעה באב, הרי למה הוא הולך ברחוב? שהמלאכים מכריזים עליו, אבו יקר לדיוקנה דמלכה. היום הם איפה הם? מלאכי שלום, מר יבקיון. הם בוכים היום הזה. לכן יניח בצנעה בבית הכנסת, ואחרי סיום התפילה, או איך שמתחילים את הקינות, מיד יוריד את התפילין. אסור להניח תפילין יחד עם הקינות. עכשיו, יש מקומות נוהגים לומר במקום שירת הים, האזינו, זה המנהג הקדום. היום, אלה שנוהגים לפי הקבלה, או כולם נהיו היום מקובלים, אומרים את התפילה רגיל, עם כל הסדר, אחד אחרי השני, אחר כך גומרים שחרית, מוציאים ספר תורה, וכאן תדעו, יש לנו בעיה. מה הבעיה? אסור לומר קינות עם תפילין. מצד שני, מוציאים את הספר תורה, ואסור לומר כל מיני פסוקים, כמו יהיה השם אלוהינו עמנו, או גדלו לשם איתי, נרוממה שמו יחדיו, וכן כל שאר הפסוקים, אסור לומר אותם. ובהפך, במקום זה אומרים קינה, במקום אשרי העם, אחז האב יועם, במקום ישמחו השמיים, יקוננו מר כפליים, ועוד ועוד ועוד. אז עכשיו להגיד את הקינה הזאת עם תפילין, זה גם בעיה. לכן לא ידעתי, זה סימן שאלה. זה לא פשוט. בפרט שיש שם עוד, קומי וספדי תורה, עוד קינות. ספדי ואלילי תורת יקותי אל, ועליך לי אבכי יומם ולילה, זה עוד שלוש קינות נוספות. ואיך נאמר קינות כאלה עם תפילין? היה ראוי להשאיר אותם אחר כך, בסוף הקינות. אחרי שמסיימים, אומרים את הקינות, קינות חייב לומר על הארץ, גם מי שלא יכול, וקינות כתוב מעיקר הדין, חייב לומר על הארץ. אז תדעו דבר נוסף, קינות יש כאלה, אתה רואה אותם פתאום אחר הצהריים, הוא התעורר, מתחיל להגיד קינות, אסור לומר קינות אחר הצהריים. יום תשעה באב זה אחד כמו תער ההלכות שלו. לפני הצהריים זה זמן בכי, זמן מספד, זמן צער. ברגע שנהיה חצות היום, כמה ששלחו אש במקדש ובהיכל, ובאותה שעה בדיוק נולד משיח צדקנו, אסור להראות צער. מיד צריך לקום מהארץ, ויושבים על גבי הספסלים, מחזירים הפרוכת אל מקומה, לפני כן צריך להוציא את הפרוכת. החסר צעיפה. זה נאמר, ביצע אמרתו, כל מפסוקים, ביצע אמרתו, כבי הכל קרא את הפרוכת. עכשיו החזיר את הפרוכת למקומה, מחזיר אותה בחצות היום, ואסור להוסיף על זמן הקינות והצער. לכן אין לומר קינות אחר חצות. מה אומרים אחר חצות? דברי נחמה. אפשר ללמוד הלכות של תשעה באב, הלכות אבלות, כל מיני עניינים כאלה ודומיהם, אבל לעיקר ענייני נחמה. קח את כל ספר ישעיה, מלא נחמות, ויקרא את הפירושים שלו. ייקח ילקוט שמעוני על ספר ישעיה, וואו, איזה נחמות יש שם. והטיפו הערים עסיס, בכל הגבעות מוגגנה, מה עתידה להיות ירושלים, 3,000 מגדלים, ואת כל התוכניות, וכל הסדר הזה, מה רוצה? ודאי, לא רק זה, גם המפות שעל השולחן צריך להוציא, בבית גם צריך להיזהר, איך זה יוצא את שבת, כמו שהוא הוריד בגדי שבת, להוריד את המפות שיש על השולחן, השולחנות יהיו ערומים, להראות אבל, להראות צער, גם המפות שעל הכיסויים, על המיטות וכל אלה, המפות היפות שהוא שם תמיד, יסלק אותם, להראות שאנחנו משתתפים בצער של חורבן בית המקדש, ואז ביושבים על הארץ, זה הסדר. עכשיו איזה משהו מרבנו ארי, כי הלילה הפטירה שלו, אמרתי לכם 440 שנה לפטירתו של גדול ישראל, תדעו, הוא מאור עינינו, שכל בית ישראל הולכים אחריו. היום כל סדר התפילה שלנו, זה על פי סדר שרבנו ארי סידר. מרן רבי יוסף קארו חיתן את בנו עם ביתו של רבנו ארי בשבת, שבת שלום עליכם הרב, שם ישמרך, תלמיד חכם בחינת שבת. אז בשבת קודש היו יחד, עשו יחד את כל הסעודות של שבת. שחזר מרן לביתו, אמר לאשתו, מה אומר לך אשתי היקרה על האיש הגדול הזה, כמה שידעתי שהוא קדוש. ותדעו, הבדלי גילים היה גדול ביניהם. מרן היה בן 88 כשנפטר, רבנו ארי 38, 50 שנה הבדל ביניהם. והוא אומר לה לאשתו, תדעי שהאיש הזה ענק, נשמה שלא שייכת לדור שלנו אלא לדור של התנאים, ואני מפחד עליו מאוד שהדור הגרוע הזה, הוא אומר הדור הגרוע, על איזה דור? של מעריטץ רבי יום טוב צהלון, רבי עמבית, רבי משה בן יוסף טרני, רבי יעקב ברב, רבי משה אלשך, מערת בז, רבי דוד בן זמרה, כל אלה הענקים שבענקים היו, 200 גדולי העולם. הוא אומר להדור הגרוע הזה לא יוכל לסבול אותו, והוא ילך לבית עולמו קודם הזמן. וככה היה. בן 38 שנה הלך לעולמו, ספיק ללמד רבי חיים ויטל שנה ו10 חודשים. זה הכל. והוא היה משיח בן יוסף. אם היה לנו זכות, היה גואל אותנו. והוא נשמת משיח בן יוסף. שהוא בא ממצרים לפה, הרי הוא נולד בירושלים. בגיל 6 עד 7, ירד למצרים, דודו היה ממונה על המכס, קראו לו מרדכי פרנסיס, זה היה הדוד שלו. לקח אותו לשם, ובנה לו בית. הוא היה בגיל 9, לא היה רב שיכול ללמד אותו תורה. הוא היה בקי בכל השס, בגיל 9. איזה גאון היה. ואחר כך למד קבלה, היה בא אליהו הנביא, למד אותו קבלה. התחתן עם בת דודו, ובין הילדים. ואימו הייתה, הייתה צעירה, נפטר לבעלה, רבי שלמה לוריה. זה לא הרשל, בן דוד של הרשל, הם אותה משפחה. ואחרי זה בא אליו אליהו הנביא ואמר לו, קום לך לארץ ישראל. והתמהמה קצת, בלילה, נשמתו הייתה עולה, והיה שואל אותו המלאך, לאיזה ישיבה אתה רוצה להיכנס הלילה, ללמוד תורה? פעם היה אומר, רוצה ישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, יום אחד אומר רבי יוחנן מזכאי, אחר אומר רבי עקיבא, יום אחד רבי טרפון, כל פעם אומר להם איזה תנה, איזה מורה שהוא רוצה לשמוע את דברי תורתו. והוא היה לומד פשט, רבי חיים ויטל מעיד עליו, שהיה לומד פשט בשער המצוות, כך כתב. היה מורי מתייגע, רוב לילות החול על הבנת איזה סוגיה בגמרא, והיה מפרש אותה 6 פירושים על פי הפשט, ועוד פירוש אחד על פי הקבלה כנגד שבת. והוא היה לומד כל השבוע הלכות. זמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ, הריעו לאדוני כל הארץ, ראשי תיבות, הלכה. כך זה פירוש של רבנו הארי. ואילו שם, עשה קבלה. איך כתוב שם? לא זוכר. הקבלה, עשה ראשי תיבות של פסוק אחר, עשה קבלה. קבלה זה בשבת. אבל בחול היה לומד הלכות. גם היה נזהר עם אמא שלו, לא מדבר איתה שום מילה, הייתה מדברת לדינו. זה השפה היידיש של היהודים. ביום שבת היה מדבר איתה בלשון הקודש. והיא, אז עלה לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו רבי שמעון, מה לך מתמהמה? זמנך קצר, קום עלה לארץ ישראל. קם בבוקר והודיע לחמיב שחייב לעלות לארץ ישראל. עלה, לקח איתו את אמו ואת אשתו וילדיו, הגיע להר הזיתים. הגיע להר הזיתים, עמד פלוני השטן וחרבו שלופה בידו. שתי רגליו, רגל אחת על הכנסייה של התמאים האלה שברובע הנוצרי, רגל שנייה על מסגד כיפת הסלע. והחרבו שלופה בידו, אמר לו, אתה משיח בן יוסף, אם אתה נכנס לירושלים אני הורג אותך. מלחמה. אז לעיר לא בא, כך כותב רבי משה הגיז בספרו אל המסעה. ושם הלך ומרחוק אמר, זה קבר שמואל הנביא, הנה קבר חולדה, זה קבר נקדימון בן גוריון ברחוב סלאח א-דין עם מח שמו. שם וכלבה שבוע איתו, קבור עם נקדימון בן גוריון באותו חצר. וכך אמר ומשם היה הולך, ואיך היה יודע? היה רואה את הנשמות שלהם מרחפות מעל הקבר ומדבר איתם. ולומד איתם תורה. כך היה. ולא היה מבטל אפילו רגע אחד מזמנו, כל זמנו היה לומד תורה. והיה הולך, הלך עד שהגיע לצפת, ושם ישב, היה רבי משה קורדבירו מלמד, וישב בשקט ולא דיבר. אחרי שנפטר הרמק, כבר נודע, הוא היה ידוע בתור תמיד חכם, כי הכירו אותו, למה? 10 שנים לפני כן הוא ביקר בצפת. הוא עלה עם הילד שלו הקטן, עשה לו תספורת בקבר רבי שמעון. אז הכירו אותו, אבל לא ידעו את גודלו. אחר כך ניכר גודלו ועוצמתו הגדולה. אחרי זה, באו אליו התלמידים. היה רבי משה גלנטי, אב בית הדין של העיר. אחיו, רבי אברהם גלנטי, בעל ספר כל בוכים, היה יושב ללמוד קבוע עם רבנו הארי. חזר יום אחד אצל אחיו, אמר לו, מה אתה עושה? אצל מי אתה לומד? למה אתה מצל רב אשכנזי צעיר ככה וזה? אמר לו, מה אתה יודע? זה גאון אדיר, יודע עליי הכל. מכיר כל העוונות, מה שהיה ומה שיהיה, ומה שהיה מיום שנברא העולם. אמר לו, כך, אם כך, אני רוצה ללכת אליו, שיגיד לי מה אני צריך לתקן. אמר לו, אני לא בטוח שיגיד לך. הלך רבי משה גלנטי, הוא אב בית הדין של העיר, רב של כל העיר, מרן היה קם מפניו מלא קומתו. והנה יום השישי, זה יום יחיד שיש לו קצת חופש. בצהריים בא לביתו של רבנו הארי. טוב, רבנו הארי רואה, מי נכנס? רבי משה גלנטי, אומר, אוי, אוי ואבוי לי, מי בא? גדול הדור בא אליי. אתה רוצה להמית אותי. יני עוון, שאתה באת אליי, אם אתה צריך אותי, תודיע לי, אני אבוא אליך. הוא חשב, יש לו אולי איתו איזה תביעה, או איזה דבר, לא יודע מה. אמר לו, לא, אני באתי לכבודך. מה לכבודי? אמר לו, ענבה, תשים הצידה. אני יודע עליך טוב טוב מי אתה. שב לידו. אמר לו, אני באתי שתגיד לי איזה עוון יש לי שאני צריך לתקן אותו. אמר לו, אוי ואבוי לי, תחיל להתוודות, חטאתי, עביתי, פשעתי, מי אני שאגיד עליך עוונות? אתה גדול הדור, אתה צדיק. אמר לו, תשמע, ענבה, שים הצידה. אני אלך לבית דין של מעלה, ידונו אותי, שאלו אותי, שם יפתחו את הפנקס שלי, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. תגיד לי מהר מה יש עליי. ואני משביע אותך וגוזר עליך, בתורה הקדושה. מכוח שאני אב בית הדין של העיר, שתאמר לי. שאין לו ברירה, אמר לו, יש עליך עוון גזל. עוון אחד של גזל. אני לא יודע מה זה. חזר מהר לביתו, אסף את כל הפועלים, התחיל לפקוט. הוא היה לו בחצר מפעל שעושים חוטים. לוקחים פשטן, עושים מזה חוטים. קרא את כל הפועלים והפועלות, אמר, אמרתי לכם, ובכיתי, כל שבוע אני פותח את הארנק, ואומר לכם, כל אחד כמה מגיע לו, כמה עבד, תיקחו! רק אל תגרמו לי גזל. ואני מבקש, תחלו להגיד לו, לא אדוננו, השם יסביע אותך כמו שאתה מסביע אותנו. אתה נותן לו כסף בעין יפה. מה חסר? לא חסר מאיתנו מאומה. אמר להם אף על פי כן, הנה הכסף מונח פה, ואני יוצא. כל אחד שמגיע לו, מה שמגיע לו ייקח. קמה אלמנה אחת ולקחה שתי פרוטות. אמרה, אני עובדת קצת יותר טוב, והשבוע בדיוק חשבתי שמגיע לי קצת יותר מאחרים. אמר לה, בבקשה, מהיום כל אחד שיש לו, אחר כך ישב בתענית, וכל הלילה ישב למד תורה. למחרת בא אצל רבנו הארי, נכנס אליו, ביום ראשון, אומר לו, נתקן עוון הגזל, שלוש מילים. זה היה רבנו הארי. נר לכבודו של רבנו הארי, 250 שקל. 360, שמאי. נר לכבוד רבנו הארי, זכותו תגן עלינו. עכשיו, כל התפילה, כל הסדר, קבלת שבת, תפילות ראש השנה, תפילות יום הכיפורים, הכל הוא לימד אותנו. הוא סידר לנו הכל. כל העניינים והדינים, כל ההלכות והמנהגים, הכל של רבנו הארי. כמה הגענו? כמה? 300. אמר 360. 360. 400. נו, אנחנו גזלנו הזמן של הרב שיחיה. זכות הצדיק תעמוד לו, ולמשפחתו הולכה לשר לו. וגם לכם. כמה? 500. טק. 500. 500 פעם ראשונה. 600. 600. 600 שקלים. אמרו עליו שהוא היה ניצוץ של רבי שמעון בר יוחאי, ותלמידיו גם כן 10 כמספר התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי בדיוק. ואחר כך באה נשמתו ברבנו הרשש שר שלום שר אבי, זכותו תגן עלינו. כמה היינו? 700. 700 פעם ראשונה. נו, רבנו הארי, הוא איחד את הגלויות. אביו היה אשכנזי ואמו ספרדיה, מספרד. משפחת פרנסיס. 700. נו, פעם ראשונה. 720. 10 פעמים אב, זה לפי הקבלה כבר. 10 פעמים אב. 720. 720 פעם ראשונה. 720 פעם שנייה 720 זכה. מי שברך רבותינו קדושים מרם צחק ויעקב משהו דוד שלמה יברך לשמור את השם הטוב דוד בן מוניר שזכה בהדלקת נר לכבוד רבנו יצחק לוריה אשכנזי זכות הצדיק תעמוד לו ומשפחתו כל אשר לו כל אשר שני השכיל כל אשר יעשה יצניח מלא השם ישראל תיבו לטובה ויזכו הוא בניו בכל אשר לו לאושר ובנותיו לחיים טובים ושרים